עמי, תודה רבה על כל שבוע וגם על השבוע. אנחנו משודרים עכשיו בשידור חי, נא להתנהג בהתאם. יהודה גרובייס שמלווה אותנו בדרך כלל בחול, נמצא איתנו יעקב סלם ודיני גרובייס, ואנחנו מודים לקרן דניאלי על השידור שמאפשר באמת לאנשים בארץ ובעולם לראות, ואני מודה שהכיף שלי זה להסתכל בסוף השיעור ולראות מכל מיני מקומות אקזוטיים יותר ופחות. אקזוטים זה מאלסקה ועד נחלאות, אבל אקזוטים שאנשים משם צופים בנו תוך כדי, וזה כיף גדול. השיעור מוקדש הערב לעילוי נשמתה של מרים רחל בת לאה מפתח תקווה, הבת שלה כאן איתנו, וגם לעילוי נשמתה של צופה יקרה ואדוקה מפילדלפיה, שגם פעם אחת הייתה כאן באולם בביקור מולדת, חיה מלכה פרל פנינה, בת הרב אליהו מיכל, היא וקודם, באמת כל השבט, כל המשפחה שלה מפילדלפיה צופים בי, בכם, כל שבוע, ואנחנו משתתפים בצערם. ולהבדיל ממש, אנחנו מקדמים פה בברכה משפחה שמגיעה מגרן רפידס, גם אני לא ידעתי מה זה, אבל זאת העיר השנייה בגודלה במדינת מישיגן שבארצות הברית. ברוכים הבאים משפחת מונסור ליזה, שצופים שם ונמצאים איתנו פה הערב. ברוכים הבאים לישראל ולשיעור, וכרגיל, מקווה שאתם לא מוכזבים מהכיסאות הירוקים ומכל הקונסטרוקציה, ואורחות נוספות שמכבדות אותנו בנוכחותן והגיעו מעמק ישראל, זאת הילדה לאה שחוגגת בת מצווה עם האמא יוטבת ועם הסבתא, ברוכות הבאות ממש, תודה שבאתם, ומאוד נהניתי, הם כתבו לי ככה מייל שהן הולכות להגיע, והאמא כותבת לי שאחד מילדיה, אני מקווה שזה בסדר שאני מספרת, היא רואה את השיעור בעמק ישראל, ואחד מילדיה עובר ליד המחשב ושואל, למה היא מתרגמת הכל תוך כדי לשפת הסימנים, האישה הזאת? אז אהבתי, ואנחנו נמשיך בזה, כן, לטובת כל האוכלוסיות. טוב, אנחנו מתחילים. כשמסתכלים על ספר בראשית, מלמעלה הוא נראה ארוך ומפותל. כשיורדים לרזולוציות, כמו שאנחנו עשינו כאן, ברוך השם, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ולומדים אותו ככה מבפנים, עוד חתיכה, עוד פרק, עוד פרשה, בסוף זוכים לסיים אותו מלמטה, לא מלמעלה. אני באמת מרגישה שעשינו זאת. פרשת ויחי, פרשת השבוע, חותמת את החומש הראשון, את הספר הראשון של התורה. תקופת האבות והאימהות מסתיימת. אנחנו הופכים ממשפחה לעם, זה מה שיקרה בספר שמות. והפרשה האחרונה בעצם מבחינה עלילתית, מבחינה תסריטאית, מבחינה הוליוודית, אולי היא קצת מיותרת. אתם כבר לא במתח. בשבוע שעבר התאחדו יוסף ואחיו, וגם יוסף ואביו. מה עוד נשאר להגיד? מתברר שבלי פרשת ויחי אי אפשר לסגור את ספר בראשית, זה מה שנראה השבוע. יעקב עושה מה שנקרא closure, סגירת מעגל, הייתי קוראת לזה סגירת מעגל מרובעת. הפרשה ממש נועלת לנו ארבע חזיתות, ארבע זוויות, שבלעדיהן אי אפשר. קודם כל, הוא סוגר, לא יודעים להגיד סוגר פינה, זה ביטוי קצת ככה, סוגר מעגל עם רחל, סוגר מעגל עם הנכדים שלו, סוגר מעגל עם הילדים שלו, ואז הילדים שלו סוגרים מעגל איתו כשהוא כבר לא נמצא. כל היחסים האלה הם יחסים מאוד אנושיים. זה תמיד מדהים איך התורה לא מדברת פה על טקטיקות ועל מלחמות, ולא משבחת כל מיני מלכים וכל מיני ערים, ולא מספרת לנו על כיבושים וקברים, ממש עוסקת בחומרי החיים הכי קדושים. אבות ואימהות, זוגיות, ילדים, חינוך, אנושיות. כל מי שמנהל איזושהי מערכת יחסים אנושית עם מישהו, ימצא את עצמו כאן בפרשה. בזה היא עוסקת, בקדושה שביחסים האנושיים. והשבוע קראתי בגלובס כתבה, ויש כתבות כאלה כל יומיים. האנושות מאוד מעדכנת את עצמה בזה שהיא הולכת ומתחרפנת. באמת כתבות על השיעבוד ועל המסכים, באמת ממש חדשות לבקרים. השבוע בגלובס הייתה כתבה, הכותרת הייתה הפסיכולוגיה של הלייק, והסבירו שם את מה שכל אחד כאן יודע, איך אנחנו הופכים לפחות מרוכזים ופחות קשובים, פחות אנושיים, וכל אחד בעצם מקדם איזה מותג כזה שקוראים לו אני, והוא מתבאס מכל שאר המותגים שכל אחד מהם מקדם את עצמו, כי אתה בעצם רואה שכולם כל הזמן או מתארסים, או מתחתנים, או גומרים תואר, או טסים, או יולדים, הם כל הזמן, ורק אתה יושב בטרנינג בבית ומסתכל עליהם, עושים את כל הדברים המלהיבים האלה, וכמה זה מעורר דיכאון וחרדה וכולי וכולי. ובסוף הכתבה התראיין פסיכולוג קליני ישראלי, קוראים לו רועי סמנה, והוא אמר שעל זה הולך להיות הקרב שלנו. זה ממש התחבר לי לפרשה. הקרב של האנושות היום הוא הקרב על האנושות, הקרב על האנושיות. הוא אמר ככה, כרגע האחריות להמשיך ולשמור על קשרים עמוקים היא עלינו. אנחנו נמצאים בשלב ביניים של האנושות. רגל אחת בעולם הלא וירטואלי, רגל שנייה בעולם הווירטואלי. הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהר מהנפש האנושית, ועלינו האחריות לדאוג לתקשורת פנים אל פנים עמוקה ומשמעותית. אין כמו פרשת ויחי, מהפסיכולוגיה של הלייק לפסיכולוגיה הזאת של ויחי, של יעקב, להזכיר לנו את החשיבות הזו. והיא מתחילה כמובן במילה ויחי ובסיכום חייו של יעקב. התורה מסכמת חיים של אדם בסופם, אז אפשר להביט אחורה ולראות איך כל חייו באמת היו בצדקות, בדבקות, במעשים טובים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב, שני חייו, כל החיים, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. 147 שנים בסך הכל, מתוכן 17 רצופות במצרים. מהרחם לא הייתה לו מנוחה, יעקב ועשיו עוד ברחם התקוטטו. אחר כך, על פני האדמה הם התקוטטו, ואחר כך לבן, ורחל, ולאה, והחילופים, והעבודה הקשה, והרמאות, ומעשה דינה, והקרב בין יוסף ואחיו. ומסכת החיים המפותלת הזו מסתיימת, ואמרנו יעקב מתחיל להיפרד, לעשות קלוז'ר. אנחנו מתחילים בפרידה שלו מרחל, בטקסט שמלמד, יעקב ורחל הם מודל לאהבה, לזוגיות, והוא מגדיר כך את, בעצם אומר את זה ליוסף, את המילים האלה, משחזר אחורה. ואני, זה בכלל נטייה, אדם יושב בסוף ימיו ועושה איזה ככה התבוננות, רטרוספקטיבה, ומשתף את, את הקרובים במסקנות. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. הרבה מאוד פרשנים מתעכבים, יש כאן כמה ביטויים מעניינים. מה זה מתה עליי רחל? לא כמו שהיום אומרים מתה עליי, מה זה מתה עליי רחל? קודם כל אומרים לנו חז"ל, אומר לנו המדרש, מתה עליי רחל, לפי שאין האישה מתה אלא לבעלה, ואין איש מת אלא לאשתו. יעקב הוא אלמן, והוא מדבר על הפרידה הזאת מרחל. ויש עוד מילה שהפרשנים שלנו מתעכבים עליה לאורך השנים, בדרך. רחל נפטרה בדרך, היא נפטרה תוך כדי, היא נקברה על אם הדרך. זה לא סתם, היא מסמלת לנו משהו, כי היא מלווה אותנו כל השנים. אנחנו תמיד בדרך, היא נותנת לנו כוחות, כי אנחנו יוצאים לדרך, נכון? היא מזכירה לנו שאנחנו בדרך לאן שהוא, ועוד לא הגענו, וצריך להגיע. ויעקב לא סתם אומר את זה ליוסף, הוא יכול גם להגיד את זה סתם, לכתוב את זה, לספר את זה לכולם. הוא אומר את זה דווקא ליוסף, וכאן הם עדיין לבד, עוד מעט הצטרפו נכדים, הילדים, כי ערב הפטירה אנשים גם מתפייסים, אמרנו סוגרים מעגלים, יש ליעקב חשש שיוסף כועס, שאימא שלו, דווקא אימא שלו האהובה, קבורה, לא במערת המכפלה, שם כל האבות והאימהות בחברון. קבר רחל הוחרג. מתוך הניסיון הזה לפייס את יוסף, הוא בעצם מסביר לנו מה התפקיד של רחל עבורנו עד היום. ולא הולכתיע, רש"י מסביר לנו מה יעקב בעצם אומר. ולא הולכתיע אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי. אומר, זה הזמן להגיד את זה. יעקב אומר ליוסף, אבל דע לך, שעל פי הדיבור, כן, הקדוש ברוך הוא, קברתי השם. שתהה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם, נבוזרדן, אבל שכל אחד יגלה אותנו לאורך השנים, והיו עוברים דרך שם, כשהם יוצאים לגלויות, יוצאת רחל על קברה ובוכה, ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר קול ברמה נשמע. והקדוש ברוך הוא משיבה, עונה לרחל, יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. לרחל יש תפקיד, רש"י רומז פה לפסוקים המפורסמים מהנביא, מהנביא ירמיהו, הנבואה המלאה שלו, שבעצם אומרת לנו, זאת לא משפחה פרטית, לכל אחד פה יש תפקיד לנצח, ורחל היא האימא שלכם, רחל אימנו, היא מלווה אתכם, יש לה איזה תפילה, יש לה איזה תקווה, אלפי שנים זה הולך ללוות אתכם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, עכשיו מבכה, לא בקתה, עכשיו, מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, פסוקי נחמה, שבאמת נתנו עוז, תעצומות לעם אלפי שנים. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך לכל מה שעשית רחל, לכל הוויתורים שלך. זה לא רק הוויתור ללאה. הרבי מלובביץ' אומר פה, גם הוויתור על מקום הקבר. רחל היא כולה ויתור, אין אגו, אין אני, אין מקום. אם צריך לאה לפניי. עזבו, אני לא צריכה את מערת המכפלה, אני אקבר פה, גם זה ויתור. היא מלמדת אותנו הרבה על המלחמה באני. יש שכר לפעולתך לכל מה שעשית, נאום השם, ושבו מארץ אויב. זה רק נראה לך שהם הולכים, הם עוד יחזרו. ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אלה פסוקים שנותנים אנרגיה עד היום. מאוד מעניין. יש כל הזמן דיונים אצלנו בשוק התרבות, בשוק הפלייליסט. יש הדתה, אין הדתה. אתה מסתכל רק 20, 30, 40 שנה אחורה על התרבות, התרבות הישראלית, הלא דתית, הציונית, הלאומית, החילונית. אין בכלל מה, היום אם יש איזה שיר של איש היריבו, פלייליסט, זה כבר איזה הדתה. על מה אתם, תסתכלו איך הייתה התרבות המיינסטרימית פה רק לפני כמה עשרות שנים. שניים מהשירים הכי מרגשים שנכתבו על קבר רחל, וגם היו להם מפורסמים, וגם בוצעו וכולי. זה מאוד מעניין, שני הכותבים הם אבא של. הבנים שלהם היום, לא יודעת אם הם היו כותבים כאלה שירים, או כל כך מחבבים את המילים, אבל שמוליק רוזן, אבא של העיתונאי, אימנואל רוזן, הוא כתב את השיר, אחד השירים באמת המרגשים על קבר רחל, אחרי 67, ראי רחל ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל ראי, הם שבו לגבולם, לא היה מתקבל היום לשום ישיבת פלייליסט, והמשורר יצחק שלב, שהוא אבא של הסופר והכותב מאיר שלב, גם כתב שיר אפילו יותר תוקפני על קבר רחל בזמנו. סתם, פתחנו כאן סוגריים כדי להבין גם כמה התרבות עד לא מזמן לא התביישה להתרפק על הפסוקים האלה ולהתכתב איתה. עכשיו, אני רוצה רק להתמקד על מילה אחת. אתם רואים שם שכתוב, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. אנחנו לא פה בקטע כזה של מילים מנחות, לי יש מהתיכון עוד קצת טראומה, אבל אי אפשר באמת להתעלם ממילה יפה ומשמעותית כל כך, למען. בלי היבטים מחקריים, פשוט העתקתי לכם שלוש פעמים, שלושה הזכורים של המילה הזו, שמלווה את המשפחה הזו. כשיעקב שומע על יוסף, כשאומרים לו טרוף טורף, חיה רעה חלתה, הוא מת. מה יעקב עושה? ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. לא, לא, הוא לא מת, עוד יוסף חי. לא מאמין, אני לא מתאבל, יש לי תקווה, יש לי אמונה. וימאן. כשאשת פוטיפר ניגשת ליוסף, וימאן. אותה מילה חוזרת. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? יוסף אומר, וחטאתי לאלוקים, אבל קודם כל, וימאן. ומה רחל עושה כשהיא רואה מציאות לא מתוקנת, של עם, לא במקום הנכון, לא ברמה הנכונה, מבכה על בניה, מענה להינחם. זאת משפחה ממענת. במובן מסוים גם אנחנו צריכים למען. לא לקבל את המציאות הנוכחית, להתפלל, לבקש, לשנות, לפעול. אנחנו, רחל ממשיכה למען, לקבל, היא רוצה שנהיה במצב המיטבי שלנו. אנחנו ערב צום עשרה בטבת מחר, להזכיר לנו שהעולם עוד לא מתוקן, זה גם יום הקדיש הכללי, אפרופו רחל שמלווה את בניה בכל הצרות, בכל הגלויות, עשרה בטבת הוא גם יום הקדיש הכללי, על כל מי שנרצח בשואה ואין לו יום של פטירה, אז גם זה מחר, וזה סוג של איזה עם שממען לקבל מציאות כפי שהיא נראית, ושואף במובן מסוים ליותר. עכשיו נכנסים לחדר, שני נכדים, אי אפשר לכנות אותם אחרת. מצרים, הם יהודים, ישראלים, עברים, אבל הם מצרים, הם נולדו במצרים. הם לא גדלו בשבט של יעקב, וזה בעצם המעגל הנוסף שחשוב מאוד ליעקב לסגור. אי אפשר לסיים את ספר בראשית, אמרנו, בלי כל התהליכים האלה שהם יותר רגשיים, נכון? יותר מחשבתיים, זה כבר לא המתח של הפרשות הקודמות. זה מעניין, כרונולוגית, קודם כל הוא קורא לנכדים, או הם באים אליו, הבנים עוד יבואו אחר כך. אני שמתי לב רק השבוע, לפסוק הבא, ואם מישהו מכיר פרשן שמדבר על זה, זה מאוד מעניין אותי, אני אשמח ככה, אם יש עוד הקשרים שמישהו כתב על הנקודה הזאת, זה הולך ככה, זה פסוק שהוא כאילו טכני, אבל אין פסוק טכני בתורה, והיא אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, מישהו אומר ליוסף, יש כל מיני דעות מי אומר לו, אבל באים ואומרים ליוסף, הנה אביך חולה, אבא שלך חולה, נוטה למות, מה הוא עושה? ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים. למה התורה מבזבזת מקום וזמן כדי להגיד לנו בסך הכל שאמרו ליוסף שאבא חולה, הוא רץ מהר עם הבנים שלו כדי לתפוס את הרגע. בדיוק זו הסיבה. כי צריך בחיים להתאמץ ולתפוס הזדמנויות ולתפוס את הרגע ולא להחמיץ. חס וחלילה, אם יוסף היה מחמיץ, היינו לא מקבלים את הברכה שעוד מעט נשמע, מלאך הגואל, כן? חס וחלילה, אם הוא לא היה תופס את הרגע. צריך לתפוס את הפוטנציאל, לא לפספס הזדמנויות כאלה, כן? לסגור מעגלים ולחבר בין הדורות ולהיפרד ולהתברך. לא, חלילה, חלילה, לא להחמיץ. וחשבתי לעצמי, כל אחד פה ודאי יכול לחשוב על הזדמנויות שבהם הוא החמיץ או לא החמיץ, ככה הייתה את הרגע, או לחשוב מה היום כדאי מהר מהר לתפוס. לי יצא לשמוע כמה סיפורים מופלאים, ממש בימים האחרונים, על לא להחמיץ את הרגע. הייתי בחיפה, וראיינתי את הפרופסור יונינה אלדר. היא לא מוכרת, ואולי חבל, היא נבחרה לאחת הנשים המבטיחות בישראל, מדענית ככה דגולה, בגיל מאוד צעיר חברה באקדמיה הישראלית למדעים, חוקרת שאמורה להיות פורצת דרך, חוקרת בטכניון. אל תשאלו אותי, ניסיתי במשך כל השיחה להבין בדיוק מה התחום, זה הנדסת חומרים, אבל מעבר לזה באמת אל תבחנו אותי. אבל דיברתי איתה וראיינתי אותה כש, אישה שומרת תורה ומצוות, פרופסור, טכניון וכולי, אקדמיה, מדע, נשים, קריירה. ותוך כדי היא מספרת לי שהמשפחה שלה במקור מקנדה, ואימא שלה בשלב הדייטים אמרה לבחורים, אני רוצה לעלות לארץ, מי שמתחתן איתי זה על דעת זה שעולים לארץ ישראל. ובסדר, הסכים, הבחור מיועד הסכים, התחתנו, וכעבור 5 ילדים שנולדים בקנדה, הם מוצאים את עצמם עדיין בקנדה. ויונינה, פרופסור יונינה אומרת לי, יום אחד, בבית, נדמה לי במונטריאול, המקרר התקלקל. קורה? היא אומרת, אני זוכרת את אמא עומדת במטבח ואומרת, את המקרר הבא קונים בארץ ישראל. וכך היה. לא תיקנו את המקרר, כנראה, לא, אי אפשר היה לתקן, צריך לקנות חדש, לא קונים עוד מקרר בקנדה. זה אומר שאנחנו נשארים פה. לא קנו מקרר, קנו כרטיסי טיסה, 1, 2, עלו לארץ. לא לפספס הזדמנות, לפעמים מקרר מקולקל. אומרים לך משהו, תחשוב. הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון, אבא שלו שלמה בן דהן, היה פעיל במה שכונה המסגרת, זה העלייה הבלתי לגלית של צפון אפריקה, בעיקר של מרוקו. סיפור שהוא מספר, שמע את זה מאבא שלו, הם היו מביאים ספינות מעפילים, בצורה כמובן בלתי חוקית, לחופים של מרוקו, מהר מהר מתאמים מראש עם העיר המקומית, בכל מיני קודים שיהיו אנשים מוכנים לעלייה, מעלים אותם מהר לסיפון ועולים לארץ ישראל. אחת מהספינות מעפילים האלה, חושך והכל לא חוקי והכל ככה פיראטי, מה לעשות טועה? מגיעה לעיר הלא נכונה, היא עוגנת בחוף הלא נכון במרוקו. אלה שמחכים לעלייה עם הצרורות שלהם, כבר לא יעלו הערב. אומר אחד האנשים על הסיפון, רגע, אבל הגענו, יש פה כמה שעות עד שהצבא המרוקאי יתפוס אותנו, נכנסים לעיירה, דופקים בדלתות של היהודים, אומרים, תקשיבו, עכשיו ספינה על החוף. שעתיים כל מי שעולה עליה, עולה לארץ ישראל. והספינה מתמלאת. עכשיו, קוראים לך, בוא, אל תפספס הזדמנות, אתה יכול, מחכים לך על החוף במרוקו. אנשים, כל מסלול החיים משתנה מזה. סיפור שלישי, מישהי כאן מהשיעור הפנתה אותי לסיפור הזה, לא ביקשתי מן הרשות להגיד את שמה, מישהי מקסימה שיושבת פה כבר כמה שנים טובות, שלחה לי אתמול, זה היה אתמול אחרי הצהריים, כתבה לי, תקשיבי, את חייבת לכתוב, לעשות משהו על החתונה המרגשת שהייתה בהוספיס בהדסה הר הצופים. ואז אני מקבלת את התמונה הזאת, אולי שמעתם, זה היה היום בתקשורת וכו'. התמונה הזאת צילם אותה אלכס קולומויסקי, הזוג הזה, קוראים להם יעל מרדכי, היא בת 31, לא קוראים אלעד הרמתי, הוא בן 32, הם גרים בבוסטון, היא סיימה תואר במדעי המחשב ב-MIT, והוא עובד על פוסט דוקטורט בתחום הזה בהרווארד, אוקיי? שכל לא חסר, אבל תמריץ היה כנראה חסר. ולפני שבוע וחצי אמרו ליעל שסבתא שלה, ביאטריס כהן, בת 92, במצב סופני בהוספיס פה בהדסה, תפסו מטוס, התארגנו על עצמם, כמו שאתם רואים, אפשר לראות, זו הסיטואציה שהייתה שם אתמול בערב, כי הסבתא תמיד אמרה כמה היא רוצה לזכות להיות בחתונה שלה, ודאי גם הנכדה רוצה לזכות לזה. תוך שעות החליטו על חתונת בזק, ארגנו קייטרינג, ארגנו התזמורת, זה מעמותה שנקראת חברות, עמותה של ככה חבר'ה שבמלא מנגנים שם ומשמחים, אז הם הגיעו אתמול להיות תזמורת. קייטרינג מהרגע להרגע, אף אחד לא בבגדים, מי יודע מה חגיגיים, מתברר שאפשר תוך פחות משבוע לארגן חתונה. ואיך אמרה לי, זאת שהייתה שם, אמרה לי, זה קצת מלמד על פרופורציות, מה באמת חשוב, מה עיקר, מה תפל, ואיך אתה לא מפספס הזדמנות. עד כאן הרגע הזה שבו יוסף אומר, רגע, אבא חולה, עכשיו אני סוגר מעגל עם אפרים ומנשה ורץ אליו. ועוד אגב קטן, גם עשרה בטבת של מחר, זה יום של הזדמנויות. עשרה בטבת זה צום רק על, אפשר להגיד, על תחילת המצור. זאת הייתה הזדמנות שעוד אפשר היה לתקן בה. ראיתי אצל חלק מהפרשנים. רק התחיל המצור. תתקנו, ואולי האויב ייסוג. עוד לא פרצו את החומות, עוד לא נשרף המקדש. זה לקח שנה וחצי. יש הזדמנות. האם בעשרה בטבת אנחנו שואלים על הסדקים הראשונים. זה בהרבה תחומים, בקשרים אנושיים. אל תבוא כשיש משבר. כשבית המקדש נשרף, זה כבר החורבן. יש לפעמים הזדמנויות לתפוס משברים גם בשלב ראשוני, ואז לתקן. אוקיי. כשיוסף והילדים מגיעים, הם זוכים לשמוע שני פסוקים ממש ממש מכוננים. ויברכם ביום ההוא לאמור, כן? זה דברים שעד היום... מזל שאין זכויות יוצרים, שאין אקום, שלא צריך לשלם זכויות יוצרים על המשפטים האלה. אין ספור, באמת, מיליארדי פעמים הם נאמרו. כל יהודי אומר את זה כל כך הרבה פעמים, אז רק תכפילו, כן, בשנים ובכמויות. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. אני מברך אותך שיברכו אחרים להיות כמוך. זה מעניין. ברכה מעניינת. יברכו עם ישראל לנצח, יברכו ילדים, ויגידו להם תמיד, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. רשי, הבא לברך את בניו, יברך שככה הבן שלו יהיה. יש בזה הרבה הסבר. למה דווקא אפריים ומנשה? למה לדלג לנכדים? למה לא שמעון וראובן ולוי ויהודה? אז קודם כל, באמת, כי הנכדים האלה הם המודל לכולנו, לחיות בגלות. רוב עם ישראל לא יחיה כמו 12 השבטים באוהל של יעקב, רובו יצטרך להתמודד עם תרבות מצרית, רוסית, אמריקנית וכולי, תרבות זרה, ולכן הברכה היא כמו אפרים ומנשה, אנחנו מברכים את הילדים שגם אתם תתמודדו עם העובדה שהעולם הוא לא כמו האוהל של יעקב. אז אפרים ומנשה וכל אחד מאיתנו צריך להמשיך עם העצמאות הרוחנית של אפרים ומנשה. יש כאן עוד כיוון. שמתם לב שזו אולי הפעם הראשונה שאין בה מריבה סביב הבכורה? יעקב הרי מסכל את ידיו. הוא שם קודם את אפרים, אחר כך את מנשה. ביולוגית זה הפוך. הבכורה הביולוגית היא לא... הבכורה הרוחנית היא זאת שקובעת. אנחנו רואים את זה שוב ושוב. אז יעקב הופך את הידיים ומברך אתכם, את כולנו, שגם אנחנו כמו אפרים ומנשה נדע לוותר. שוב זה חוזר לאגו ולכבוד ולבכורה ולמיל ראשון. שאנחנו נשמור על היחסים, משמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, שלא רבו בין אחים. כן? בתוך המשפחה ובמשפחה המורחבת שלנו. זאת ברכה ראשונה מצוטטת ומפורסמת, וזה עוד כלום לעומת המשפט השני שיעקב אומר להם שם, כן, מזל שהם הגיעו, ומשם לנצח, המלאך הגואל. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, כן, ויעקב, בעצם השמי שיעקב אומר, זה השם שלו, וידגו לרוב בקרב הארץ. האמת, אני חייבת להתוודות, כשאני מסתכלת על הפסוק הזה, אני מסתכלת עליו קצת מוזר בשבועות האחרונים, כי אני מסתכלת ואומרת, רגע, זאת עוד נדירה, זה עוד פושטית, המלאך יש לי כבר 5, הגואל חיפשנו הרבה זמן, היינו מוכנים להחליף בשבילו מלא מלא בקרב הארץ, וכמו שאתם יכולים לנחש, הילדים שלי אוספים קלפים, שנקראים חבורת תרייג. תרייג ראשי תיבות, לא רק תרייג מצוות, תנחום רובי ישראל וגדי. זה להיט חדש. של מדבקות, שבעצם, וזה מה שהיה צריך להרכיב, אתם יודעים מה? בואו אני אשוויץ לכם, כי אנחנו סיימנו. הצלחנו, סיימתי את זה בארון, על הארון בגדים של הילדים שלי, הרשיתי להם להדביק מדבקות על הארון, סיימנו השבוע את כל המלאך הגואל, והם החליפו בשביל זה, ועשו דילים ועסקאות, ודוד ביטן קטן עליהם, מה שהולך בהפסקות כדי להשיג את המדבקות הנכונות של המלאך הגואל. ותוך כדי שבאמת עסקנו בזה, ויש פה מלא מילים שיש לנו מלא פעמים, אתם יודעים איך זה, כן? את הנדירים הם שוטלים, מה זה יודעים? אני עסקתי, בוא נגיד, אני אספתי בגילם חבורת הזבל, יש פה עוד כאלה, גילי מגילי, ולא יודעת מה, זה הבל פח זבל, לא יודעת, רוני מקרוני, כל מיני דמויות כאלה מגילות, אז אוקיי, יש גם עליית הדורות, אוספים חבורת תרייג, אז באמת התעסקנו עם הפסוק הזה, כל מילה ומילה שלו ככה בשבועות האחרונים, ולמה אנחנו אומרים לילדים ללמוד אותו, להגיד אותו, לשיר אותו. יש הרבה פסוקים פה מולחנים, כן? מה שהקראנו על רחל וגם המלאך הגואל. למה זה כל כך חשוב? יש פירוש נפלא של השפת אמת, שלא ראיתי אותו בתוך הספר של השפת האמת, אלא בספר של הרב אביחי קצין, שאומר, תסתכלו, אנחנו לפעמים כל כך רגילים שאנחנו לא שמים לב למה אנחנו אומרים, מרוב שהפסוק הזה מושר ונאמר. וידגו לרוב בקרב הארץ. רבותיי, מקומם של דגים הוא בים. פעם אחרונה שאני בדקתי, דגים בארץ מתייבשים, כן? יבשה ודגים, זה לא הולך ביחד. מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? הם צריכים לדגות בקרב הים. אומר השפת אמת, וזה חוזר לאותו קונפליקט תרבותי רוחני של אפרים ומנשה, תהיו דגים גם בקרב הארץ. אתם הולכים לחיים של שניות, של קונפליקט, כן? מה לעשות? לא תחיו בתוך האוהל של יעקב, לא תחיו, זה יעקב אומר להם. אתם צריכים לזכור שיש מים, אתם מחוברים למים, כן? אין מים אל התורה, למקור מים חיים, אבל אתם צריכים להתמודד בארץ. תהיו כאילו אתם בים, שיראו עליכם את הקשר לים, אפילו שאתם צריכים לדגות לרוב בקרב הארץ. את הקונפליקט הזה מורישים לנו אפרים ומנשה עד היום. ויש פה נקודה מעניינת, שבעצם הקשר לנכד, גם אצל חז"ל, וזו פעם ראשונה שאנחנו רואים כזאת שרשרת דורות, יעקב עוד זוכר ומייצג את יצחק ואת אברהם, והוא רואה עכשיו את יוסף ואפרים ומנשה, שושלת של חמישה דורות ראשונים של העם היהודי, והקשר העמוק בין יעקב לנכדיו, וכל קשר בין סבא סבתא לנכד נכדה, זוכה אצל חז"ל ליחס מיוחד. העובדה שהתורה מצליחה לעבור שלושה דורות רצופים, היא לא דבר מובן מאליו, היא מאוד מרגשת, ועל המפגש המיוחד הזה ביניהם, אגב, אני לא יודעת אם בעולם החי יש תופעה כזאת, יש הורים וילדים, כן? אם אני חושבת על ציפורים או נמלים, או לא יודעת, כלבים וכו', יש הורים וקינים, זה החיה הקרובה ביותר אליי בשנים האלה, אבל לא, יש קשר משפחתי, נכון? אני לא יודעת, אתה תמיד רואה דולפין, יש לידות מרגשות בטבע, אתה רואה בספארי, אבל אני לא רואה אם סבא, אבא, נכד, סבתא, אמא, נכדה, בעולם הביולוגי, במשפחת האדם ודאי, אבל אני לא יודעת אם יש, כן, סבא זאב ונכד זאב, אבל אומרים לנו חז"ל, הקשר המשולש הזה, הוא דבר חשוב, כל המלמדת בין בנות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. הצלחת ליצור כזה רצף, ניצחת, הוכחת את שרשרת הדורות של משה קיבל תורה מסיני. בניסוח אחר של חכמנו, כל השומע פרשה מבין בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני. זה שמעתי פעם סבא אומר בבר מצווה של נכד, דבר מאוד מרגש. כל השומע פרשה מבין בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני, אז ברור לנו איך יעקב מטמיע את המסר הזה לנכדים. אבל, מזל שעכשיו מגיע החלק שמגיע עכשיו. מזל. בלעדיו יש חשש ששוב היינו נקלעים למתח, וברך את הנכדים ודילג על הילדים. אז רגע, הילדים של יוסף הכי מבורכים, אז יוסף הוא הבכור. אנחנו לא השתחררנו עדיין מהמטריקס הזה של הדורות הראשונים, שעוד לא הבנו שכולם צריכים לחיות בהרמוניה, עדיין אנחנו מחפשים, רגע, אבל מי זוכה להנהיג? ופה באמת יעקב קורא לכל ילדיו סביב מיטתו, מעמד היסטורי, שוב מעמד מכונן, כדי שכל אחד יקבל את הברכה המיוחדת שלו. זאת לא ברכה כללית, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. קודם כל היאספו, אומר שלה הקדוש, תישארו אבוקה דבוקה אחת, תאספו, תהיו ביחד, תהיו מאוחדים, רק אז הברכה תחול, תתאספו, תהיו ביחד, ואני אגיד לכם מה יקרה לכל אחד ואחד באחרית הימים. ואם לא הבנו שצריך להאזין, אז הוא אומר ככה, היקבצו ושימעו בני יעקב, ושימעו אל ישראל אביכם. אוקיי, אנחנו בהאזנה מלאה, בריכוז, בקשב. יעקב מתחיל לברך כל שבט ושבט, ומפנים בנו את התובנה שלא קל להפנים אותה עד היום, שאנחנו שונים. שכל שבט באמת, זה קלישאה כזאת, באמת לכל שבט יש את הייחוד שלו. תשמע לכם קל, כמה זה מעצבן אותנו שאנשים לא חושבים כמונו, שהם לא מבינים שאנחנו צודקים. אני צודקת הרי, אז למה את חושבת אחרת? את לא, כאילו, האדמור מיקוץ, קרא במיקוץ כומר על זה, שכמו שאתה לא כועס שהאף של החבר נראה אחרת, אל תכעס שהוא, יש לו גם דעה אחרת. יעקב מראה לנו איך באמת, אני לא אוהב את האמירה כאילו פלורליזם, כי זה, אפשר למתוח את זה לכיוון טיפה, לעשות את זה כמעט סתמי. טוב, אז כל אחד עם מה שהוא רוצה. לא, צריך, זה צריך להיות סביב מיטתו של יעקב אבינו. זה צריך להיות שיעקב לא מתבייש. זה צריך להמשיך את דרכו. אבל כן, בניואנסים וכן בגוונים. זה לא, זה לא סתם שזה לגיטימי, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה ככה זה. הוא לא קורא לבניו ואומר, תהיו אותו דבר. הוא באמת נותן שם את הברכה הזאת של הדרכים השונות לבטא ולהביא את יעקב אבינו לידי ביטוי. הברכות באמת יכולות למלא בפני עצמם שיעור שלם ובאמת חיים שלמים. אני, ברשותכם, אנחנו נתמקד עכשיו רק בשני דברים שיעקב אומר. ראיתי אצל כמה פרשנים שאומרים, חבר'ה, זה בעיקר לדור שלכם. כדאי להקשיב בתקופה שלנו לשני אישים שיעקב מברך. אנחנו נדבר רק על יהודה ורק על יששכר. נדמה לי גם שבאמת מה שהוא אומר להם, זה מה שהוא במובן מסוים אומר לנו. קודם כל, המעמד, צריך להגיד, מתחיל לא נעים, לא חגיגי. התורה אמרנו, זה לא הוליווד. הוא קורא לבן הבכור שלו, ובעצם אפשר להגיד סוג של מעליב, או מוכיח אותו, אומר לו מוסר, אומר לו לתקן את דרכיו, אומר לו מה הבעיה שלו. זה לא שהוא אומר לו מה המאפיין שלו, הוא אומר לו מה לא בסדר איתו. ראובן, בכורי, אתה כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז, פחז כמים אל תותר. זה ממשיך אחר כך, אתה זריז, אתה פחז, אתה פוחז, אתה מהיר מדי, אתה לא מיושב. יש המון דוגמאות, לא נלך עכשיו זה על ההיסטוריה של כל שבט, המון דוגמאות איך ראובן, אמנם הבכור הביולוגי, אבל לא יזכה להנהגה, כי הוא פזיז ולא שקול ומבוהל וכולי. ואוקיי, אז איזה מין ברכה זאת? ממשיכים. יש ברכה, אגב, גם בלדעת במה אתה לא טוב. אם אומרים לך מה אתה צריך לתקן, גם זאת ברכה, במובן עמוק. לאהוב, חזל אומרים שאדם צריך לאהוב את התוכחות. אז יעקב גם מוכיח, זה סוג של ברכה, שכל אחד ידע מה לא בסדר בו. אבל רגע, אנחנו בדרך, הכל זה הדרך שלנו ליהודה. היה ראובן, הולכים לפי הסדר, שמעון ולוי. שמעון ולוי גם חוטפים תוכחה מאוד מאוד רצינית. כלי חמאס, מחרות ההם, בסודם אל תבוא נפשי, באפם הרגו איש, ארור, כן? החלקם ביעקב, הפיצם בישראל. שמעון ולוי שוב, על כל מעשיהם, ולא נפרט, מי המעשה, שכם ודינה, מכירת יוסף, היה שם מעורבות מאוד אקטיבית. בעיקר יש פרשנים שאומרים, הם לא התייעצו עם יעקב, ככה החליטו על דעת עצמם, לא בדקו מה המסורת, מה אומרים אנשים גדולים בדורות הקודמים. בקיצור, אחרי ראובן, שמעון ולוי, הציפייה שלנו היא שזה לא בדיוק הולך להיות מעמד כל כך חגיגי, ולכן ברור למה, אומר לנו רשי, לפי שהוכיח את הראשונים בקינטורים, התחיל יהודה נסוג לאחוריו, שלא יכיחנו על מעשה תמר. גם ליהודה יש, כל אחד עם מי לא טועה, וקראו יעקב בדברי ריצוי, יהודה לא אתה כמותם, יהודה אתה יודוך אחיך. סוף סוף ברכה מכל הלב, ברכה שלמה, ברכה מלאה, וזו הברכה הראשונה שאנחנו גם נתעכב עליה. באמת טקסט ככה מופלא, יעקב באמת מורה דרך לכל האחים. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, גור אריה יהודה, כל זה ביטויים שעד היום, מטרף בני אליטה, קרא רבץ כאריה, וכלבים מיקימנו, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, זה עד לימות המשיח, יהודה ינהיג ויוביל וישלוט, ולא יקהת עמים. יהודה חטא, כמו שמעון, כמו לוי וכמו ראובן. מדוע הוא זוכה להנהגה? וזאת נקודה, אני חושבת שזו הפרשה או השלישית או הרביעית שהתורה עוסקת בכך, ולכן גם אנחנו עוסקים בכך. יהודה ידע לתקן. יהודה עשה תשובה. נפל, חטא, גם במכירת יוסף, גם במעשה תמר, תיקן, חזר בתשובה, עודה, צדקה ממני, אמר על תמר. במכירת יוסף, תיקן את נקודת הערבות ההדדית, הסכים להיות עבד במקום בנימין, הוכיח אחווה ואחריות וערבות הדדית בין האחים. לחטוא, בינתיים הוא עבר אחד אחד, כולם חטאו. לתקן עד הסוף, או אותך אני מברך, אתה תהיה מבורך באמת, כולנו עד היום נקראים יהודים על שמו. עשרת השבטים אבודים, אנחנו שבט יהודה שמודה. יש איגרת יפהפייה, שמתי אותה גם בדף המקורות שחולק לכם, זאת ההזדמנות באמת להתנצל, יש פה משעה בערך 5-9, אין דפי מקורות, במו עיניי ראיתי את נתי מתנצל פה, כמעט מחזיר את הכסף על הכרטיס למישהי שלא מצא דף מקורות. נתי מצלם יותר מ-300 נדמה לי דפי מקורות כל שבוע, אנחנו נעשה מאמץ להגדיל את הכמות, וסליחה מכל מי שלא מצליח ככה גם לשבת עם דף מקורות ביד. האיגרת שעכשיו נקרא, והיא אצל 300 ברי המזל שקיבלו דף מקורות, יוכלו גם לקחת אותה הביתה, היא איגרת של הרב הוטנר, הרב יצחק קוטנר מרבני אמריקה, מתלמידי הרב קוק, באמת אישיות מיוחדת מאוד, שכתב מכתב לתלמיד שלו, ובדיוק על הנקודה הזאת של יהודה, הוא אומר, זאת הנקודה של הדור. ותראו איזה יופי של טקסט הוא כותב לאותו תלמיד, כנראה תלמיד שנתקל בקשיים ובדיכאונות, והוא כותב לו ככה. אילו היה מכתבך מספר לי אודות המצוות והמעשים הטובים שלך, הייתי אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב. עכשיו, כשמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים, הנני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד. רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. בבקשה ממך, אל תצייר בנפשך גדלותם של גדולי עולם, שהם ויצרם הטוב בבחינת חד הוא. הם נולדו עם היצר הטוב, נולדו צדיקים. לעומת זאת, תצייר גדלותם של גדולי עולם באותיות של מלחמה נוראה נגד כל הנטיות השפלות והנמוכות. ואז הוא מוסיף, את זה לא הבאתי לכם, איך החפץ חיים נלחם ברצון שלו לדבר לשון הרע. מישהו פעם דמיין את זה? רואים את החפץ חיים, רואים טוב, זה בטח, לא. הוא רצה פה לרחל, ורצה פה ככה, ורצה ככה, והוא היה אדם גדול. אבל איך הוא נאבק ברצון שלו לדבר לשון הרע כל השנים, עד שהוא נהיה החפץ חיים, הסמל באמת למלחמה בלשון הרע. והוא ממשיך. ובזמן שאינך מרגיש בקרבך שערת היצר, דע לך שבזה אתה מתדמה אל הגדולים, הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה שלמה שאתה רוצה בה. כלומר, המלחמות האלה הם לא איזה אילוץ, אין הדבר עצמו, והוא מסיים באנגלית וכותב, הרב הוטנר, lose a battle and win the war. תפסיד בקרב ותנצח במלחמה, והוא אפילו תוקף את הדרך שבה כותבים בספרי צדיקים, סיפורים על אנשים גדולים, מתחילים מהסוף, מתחילים לתאר אנשים מושלמים, נכון? סיפורי צדיקים, אנחנו בימים האלה כותבים ספר, סיפרתי על זה פה, על הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. אנחנו זה בעלי, ידידיה ואני, ואנחנו מחפשים עליו המון סיפורים, וממש חלק ממה שאנחנו מנסים, זה, ואנחנו שואלים את זה המון מרואיינים שאנחנו פוגשים, ואנשים שהכירו אותו, לא רק סיפורים של אדם גדול, אלא איך נהיים אדם גדול? איך הוא היה בגיל 7 ובגיל 15 ובגיל 23? אל תתאר לי צדיק בן 70, תתאר, אבל בואו נדבר גם על ההיבטים האלה. התורה בכלל לא מתעסקת, כמעט לא מתעסקת ביהודה הצדיק, אלא ביהודה שנופל ומתקן וקם וכו'. בזה היא מתמקדת, זה העיקר, אומר לנו יעקב, אומר לנו פה הרב הוטנר, זאת ברכה נפלאה עד ימינו, היכולת לתקן ולדעת שאתה, שאלה החיים. אבל הברכה הבאה, אני חושבת, ממש עוד יותר מותאמת לנו, פתחנו קצת בזה, שאנחנו בקרב על האנושיות, בקרב על מנוחת הנפש. בקרב על השפיות, בקרב על הריכוז, לא סתם, כן, כולנו מובחני, כל האנושות מובחנת קשב וריכוז, זה מצחיק, בזמנו, כלומר, אני מניחה שאם היו מאבחנים אותי בילדותי או בנעוריי, אז לא היו מאבחנים אותי, כהפרעת קשב וריכוז. אבל אם היו מאבחנים אותי היום, יכול להיות שצריך לאבחן בן אדם כל שנה, לראות כמה אנחנו פחות ופחות מרוכזים וקשובים. ובהקשר הזה, הברכה לישכר היא ברכה נפלאה, ואני מודה שעד השבוע לא הכרתי את ההיבט, לא חשבתי על זה מי יודע מה. את ישכר מברכים כך, שלוות נפש, יישוב הדעת, ריכוז. אבל איך נגיע אליהם? בסדר, כולנו רוצים להיות יותר שלווים. איך נגיע לזה? וירא מנוחה כי טוב, זה הברכה לישכר, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. רש"י מסביר, הוא רואה ארץ מבורכת וטובה, זה הנחלה שלו. הוא מטה את השכם שלו לסבול עול של תורה. ישכר, זה ישכר וזבולון. זבולון הוא במסחר, ישכר הוא בתורה. ויהי למס עובד, את מי הוא עובד? את כל עם ישראל. לפסוק להם הוראות של תורה. יש פה מצד אחד מנוחה, וירא מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעמה. יש פה מנוחה, יש פה נעימות. מצד שני הוא עובד נורא קשה. ויהי שכמו לסבול, ויהי למס עובד. מצד אחד, נחים, מצד שני עובדים קשה. אומרים לנו שורה של פרשנים, ראיתי את זה אצל הרב ולמלך בר שאול, ראיתי את זה אצל ימים המזרחי, כמובן רבי נחמן, זה המוטו שלו. הוא אומר שכל הבעיה שלנו זה שאין לנו יישוב הדעת. זה המוטו של רבי נחמן, יישוב הדעת. מבזה כל הבעיות האחרות נובעות, כל אחד יש לו הרבה בעיות, אבל הבעיה, יישוב הדעת, ריכוז, מיקוד, יישוב הדעת בקיצור. אז מסבירים פה, רבים מהם אומרים, שהבלבול שלנו זה שאנחנו חושבים שמנוחת הגוף היא באמת מנוחה. ולא, זה יכול להיות סתם שיעמום, מריחת זמן, בזבוז זמן. מנוחה זה לעשות מה שנכון. יששכר לא יושב כל היום, כן? בטן גב וזבולון עובד. לא, הוא עובד נורא קשה, יששכר. באמת, הוא עמל, הוא לומד, הוא משקיע, מס עובד, יד שכמו לסבול, מה זה? סובל על הכתפיים שלו. אבל אם הוא עושה את הדבר הנכון, אז זה מתוך נעימות ומתוך מנוחה, האנרגיה הולכת למקומות הנכונים, זה בשמחה, זה ביישוב הדעת. אנחנו לא מפחדים להתאמץ, אבל לכיוון הנכון, לעשות באמת את מה שנכון. והרב אלימלך בר שאול היה הרב הראשי של רחובות, אישיות מאוד מיוחדת, ככה גם בעולם החרדי וגם בעולם הציוני דתי, וכתב הרבה לנוער ודיבר הרבה עם נוער, הוא אומר שזאת הנקודה שצריך לשים לב אליה, מה נותן לי שכר את מנוחת הנפש, כדי שגם לנו אולי תהיה קצת מנוחת נפש. הוא אומר שני דברים נותנים לו מנוחת נפש, תשימו לב. הראשון זה התורה. הקשר של בן אדם לתורה אמור לתת לו מנוחת נפש. לא תמיד זה ככה, הרבה פעמים אתה אומר, לא, זה מעציב אותי, זה מעצבן אותי, זה עושה נרבים, אני עצבני, אני... במצב האמיתי, אומר הרב בר שאול, בגישה הנכונה, התורה צריכה ממש להרגיע אותך. הוא כותב, מחוץ לתורה אין מנוחת נפש, ובאין מנוחת נפש אין כל מנוחה. החיים הם צרור פחדים וספקות ואשליות וייאוש, אם אין בהם אור וחום של תורה. דבר ראשון שאנחנו עומדים מיששכר, מהמנוחה והנעימות שלו, אתה קשור לתורה, אתה יותר תמצא גם את עצמך בתוכה. ונקודה שנייה, וזה יותר מפתיע, איפה אתה בן אדם צריך למצוא מנוחה בארץ ישראל? נכון, הכל נורא מרגיע פה ככה, אתה שומע חדשות, הכל שוויץ, הכל סבבה. אומר לך הרב בר שאול, אבל אומר את זה יששכר, מנוחה אמיתית זה תורה, מנוחה אמיתית זה ארץ ישראל. זה שני מושגים שאנחנו די רגילים לריב עליהם, נכון? זה די שני הדברים שאולי הכי מתקוטטים עליהם פה, וזה הכי... תורה וארץ ישראל אמורים להרגיע אותנו. שימו לב להגדרה היפה שלו. אומר, אהבת ארץ ישראל כפשוטה. את אלה ההרים ואלה הבקעות, את אלו האבנים ואלו הבתים, את אלו העצים ואלו השיחים. חובה היא לאדם מישראל. כן, אהבה פשוטה, מנוחה פשוטה. כי ארץ ישראל כפשוטה סוד גדול בה, עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. בואו נודה, לא רק שאנחנו על תורה ועל ארץ ישראל מתכסחים, זה לא בדיוק הגורמים שמרגיעים אותנו פה, אנחנו גם די מתייחסים אל שניהם כמובנים מאליהם. הרב בר שאול כותב את זה. התורה, נו מה, עכשיו קיבלנו, זה 3,000 שנה. ארץ ישראל, גם 70 שנה, אנחנו כבר חזרנו, הכל ממילא. הוא מזהיר מיחס של ממילא, יחס נדוש, יחס אפור לשני המושגים האלה, ואומר, אם אתה בא לשניהם בגישה נכונה, הם אמורים להרגיע אותך. בהחלט חתיכת אתגר, אני חושבת שהברכה הזו ליששכר ולנו מטילה עלינו. עכשיו אנחנו מגיעים לסגירת המעגל האחרונה. הרבה מאוד פעמים עוצרים פה, אף דף קשר בשום גן, אבל גם מבוגרים, כשמדברים על הפרשה, מדברים על המעמד של יעקב עם הילדים. ולא שמים לב, אני גם עד השבוע לא כך שמתי לב, שיש קטע מאוד קריטי שמופיע עכשיו, בעצם, נכון, שבוע שעבר התרגשנו והאחים התאחדו. אל תטעו, עכשיו זה המבחן האמיתי. יעקב נפטר, מתואר לנו איך כולם לוקחים אותו למערת המכפלה, קוברים אותו וחוזרים, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ואומרים, ויאמרו אחד לשני, לו הסתמנו, כן, הוא עכשיו ישנא אותנו, יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. חבר'ה, הם עוד לא רגועים. באמת לא היה פיוס שבוע שעבר. הוא בלב שלם מחל. הם בלב שלם לא נמחלו. אם עכשיו, ברגע שיעקב נפטר, הם בלחץ שיוסף עכשיו ינקום בהם, אז אנחנו עוד לא יכולים, גם הקורא לא יכול להיות להיות רגוע. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, הם באים ואומרים, אבא שלך ביקש, כות אמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. אימאלה, אני לא יודעת, אמר יעקב, לא אמר יעקב, אתם באים עכשיו, אני לא יודעת כמה זמן זה אחרי הפטירה של יעקב, ואומרים, אבא אמר שלא תפגע בנו? ברור מה התגובה של יוסף. שוב הוא צריך לבכות. כמה פעמים הוא בכה לאורך הפרשות האלה. ויב, כי יוסף בדברם אליו. שוב אתם חושדים בי? בעצם, מה היה פה? ממה התרגשנו לפני שבוע שעבר? על מה דיברנו? כשאמרתי לכם, אני יוסף, לא הבנתם את כל מה שדיברתי? והלכו גם איך ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. מציעים להשתעבד לו. חבר'ה, היינו עכשיו במעמד הפרידה מאבא. כל אחד קיבל את הברכה שלו, את הייעוד שלו. איך יכול להיות שהפסוקים האלה כל כך נסתרים ונידחים? זה קורה פה מעמד שהוא יותר מותח ממה שהיה בשבוע שעבר. ויאמר עליהם יוסף. ויוסף מוכיח את הגישה היוספית שלו המופלאה. אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה, אמרתי לכם את זה, אבל אתם עכשיו צריכים לשמוע את זה שוב אחרי שאבא נפטר. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב, הוא הביא אותי לפה, זה הכל השם גלגל שיהיה אוכל. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. שימו לב, וינחם אותם וידבר על ליבם. הוא מנחם אותם, כולם צריכים ניחומים על יעקב, הוא מנחם אותם, הוא מדבר על ליבם, אין גבול לכמה שיוסף גומל טובה תחת רעה, זו דוגמה הרבה יותר קיצונית ממה שראינו בשבוע שעבר, ואז שוב קורה דבר שלא מדברים עליו, שוב הופתעתי השבוע כשקראתי, איך קוראים לפרשה? ויחי יעקב, מי נפטר בה? יעקב, רבותיי, זה גם פרשת ויחי יוסף, וגם פרשת פטירת יוסף, גם הוא נפטר. בסוף הפרשה אנחנו בעולם בלי יעקב ובלי יוסף. הפסוקים האלה שוב פחות מפורסמים, אבל הם חותמים את ספר בראשית. לא רק יעקב מברך את בניו, עכשיו יוסף מברך את אחיו, מבקש מהם. אתם זוכרים שהכל התחיל, את אחי אנוכי מבקש, ככה הכל התחיל. עכשיו הוא מבקש, סוף סוף הוא מבקש. ומה הוא מבקש מהם? שימו לב. הוא מוסר להם את הסוד, מוסר להם את הקוד. פקוד יפקוד, כך קוראים לזה. הוא נותן להם את המסר לעתיד. ויאמר יוסף אל אחיו, ואלה הפסוקים שחותמים את כל ספר בראשית. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת. זה לא המקום שלנו. אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. כבר אומרת שלושת האבות, יעקב כבר פעם ראשונה ככה, יעקב כבר נפטר. והוא משביע אותם, כן? וישבע יוסף את בני ישראל לאמור. אל תשכחו אותי. פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ועליתם את עצמותיי מזה. אל תעשו אותי פה פירמידה. אם אני לא אשותף ביציאת מצרים בחיי, אני אשותף בה במותי. קחו את הארון שלי לארץ ישראל, קבר יוסף. וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויסם בארון במצרים. ספר שהתחיל במילה בראשית, בריאת העולם והקוסמוס, מסתיים במילה במצרים, שלוקחת אותנו אל השבוע הבא, אל ספר שמות. ואם נסכם, אמרנו מבחינה עלילתית, לא נוסף פה שום דבר, הכל דיבורים, אבל איזה דיבורים חשובים, איזה סגירה של מעגלים, מרחל שממענת להינחם ועד היום דורשת ודורשת יותר, כן, קשור לעשרה בטבת של מחר, דרך יעקב שמתפלל שנדע להתמודד עם תרבות זרה כמו הנכדים שלו, דרך הברכות לשלל הילדים, כל אחד על פי דרכו, הברכה הגדולה של מנוחת נפש, הברכה הגדולה שנדע לתקן אם קלקלנו, ובסוף ההחלטה של יוסף לא לנקום ולא ליטור, אנחנו ממש צריכים להירגע כשאנחנו גורם את הפסוקים האלה, ברוך השם, ההחלטה שלו לראות את כל החיים של כולנו כחלק מאיזו תוכנית גדולה וצוואה שבעצם אומרת לנו המשך יבוא ביציאת מצרים. אחרי שהמשפחה עברה את כל זה, אפשר בהחלט להכריז חזק חזק ונתחזק. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא עם ספר חדש ועם חדש. לילה טוב ותודה רבה רבה לכם. לילה טוב.